יש כאן שמונה פרקים. אני לא יודע אם איך אפשר ככה בתמצות כל כך לסכם אותן, אולי ככה לראות כמה דברים שככה חורזים את הפרקים האלה. אם באמת אולי יהיה מן אחר כך קצת לבירורים ושאלות שלכם גם בשמחה. כן, בעצם קצת יש כאן איזה מהלכים שקצת אולי מזוויות שונות חוזרות על עצמם. אנחנו יודעים שכל הספר בנוי מתמניה תניה פרקי, כל השמונה פרקים האלה מדברים על סוגיית המצוות, אחר כך יהיה שמונה פרקים הבאים שידברו על תורה מן השמיים, אחר כך יהיו שמונה פרקים שיבואו בעקבותיהם שידברו על ההכנה לקבלת התורה, ואחר כך על מעמד הר סיני, ואחר כך על עשרת הדיברות. הכל ככה באמת מסודר ככה, מבינים מאוד מסודרים. ובתוך המערכה שלנו אז נראה שיש כאן גם שמונה פרקים חולקים לארבע וארבע, זאת אומרת יש ארבע פרקים ראשונים שבהם המהר"ל מדבר ככה יותר בצורה מהותית על המצוות, נקרא לזה יותר בתורה הפעולות האלוקיות, עוד לפני שזה שהוא נוגע בטעם של המצוות. ואחר כך במיוחד שלושת הפרקים האחרונים והמזיין חטא, אבל גם אולי פרקי מידה מסוימת יכול לשמש כבר כאיזשהו פרק מעבר לקראת הפרקים של טעמי מצוות, יותר ככה לתת את לסמן את האופי המיוחד של מה שהקדוש הוא רוצה לזכות אצלנו את המצוות. ואני אומר זה כי יש סוף סוף איזושהי הקבלה בין המערכה הראשונה למערכה השנייה, שזה בעצם במערכה הראשונה המהר"ל נוטע כאן את המבט כדרכו בקודש ברך רחמנה דאיב תורת תליטאי לעם תליטאי, את המבט המשולש שקשור לאור המיוחד של המצוות, שבפרקים הבאים זה באמת הדברים יותר התרחבו. אז ככה באמת ננסה ככה בצורה כללית מאוד לומר, באמת וכשהיום עכשיו זה באמת תורת תליטאי יהיה מחובר לפרק ג' שהוא מבחינת הפרק השלישי, שיש בו משהו שהוא באמת אולי מחבר את שתי הבתים של פרק א' וב'. אז ככה דרכו ככה באמת אפשר ככה באמת אחר כך לראות הרבה יישומים של דברים שנמצאים כאן בכל הפרקים שלנו כאן, עם המשל ככה שנראה ככה מאוד אולי מסייע של אותה בת מלך שניסית לעירוני, והעירוני מנסה לתת לה את כל מעדני עולם, כל מעדני מלך, מנסה לתת לה כדי להרגיע את נפשה המשתוקקת לבית אביה, וכל מה שייתן לה, כמו שהמדרש אומר, הנפש לא תמלא, היא לא תרגיש אף פעם שמחה, מכיוון שאינה בת מקומה. וכמה שהוא בכפר ינסה לפנק אותה בהרבה הרבה עינוגים והרבה הרבה דברים טובים, וייתן לה כל בוקר זה אחד גורמי טובה והפוך את הבית להיות בית מאוד מאוד יפה וזה, אבל זה בכלל לא בסקאלה ובציפיות ובממדי החיים שאליהם היא באמת קשורה. זה מדרש שתואר בפרק ג' שבפשט יש בה משהו מאוד שיכול לשקף משהו מאוד עבודה סיסיבית כזאת שלעולם לא תגיע לאף יהוד, וככה בהקשר הפשוט היה אפשר להבין שהסיבה שאדם לעמל יולד לעומת כל המדרגות כולם, שיש להם איזושהי בחינה של בפועל, אולי אפילו הם נולדו כבר במציאות של בפועל, במציאות שלמה, אבל גם לא במציאות שלמה, אפשר למצוא כל מיני תהליכים בעולם שמצליחים בתהליכי התהוות, אבל בסופו של דבר הם יגיעו אל היעד, יגיעו איזושהי הופעה של, של הפועל. אבל אצל אדם, כמו שאמר לה, אומר פרק ג' שהוא לעולם, איך ניסוח, התחלת הפרק קצת יותר דין אחר, כי אין מלאת נפשו האחרונה בפועל, זאת אומרת שגם הייעוד שלו לא מכוון אל עבר בפועל. וכמו שמרן, אבל זה קצת יותר מדויק את הדברים, בהמשך הפרק אצלי זה נמצא בי"ג עמוד ראשון למטה, אבל תמיד יהיה, כי האדם הזה לא נראה בשלמותו האחרון, הוא נראה להוציא שלמותו לפועל, וזה האדם לעמל לא יד, שהוא נולד ונמצא לתכלית העמל דענו להוציא שלמותו לפועל, ולא יגיע, לא נמצא בפועל לגמרי לעולם, אבל תמיד יהיה עמל להוציא שלמותו לפועל, וזהו שלמותו האחרון. אז אמר כאן, אומר לא רק שהאדם הוא בכוח ולא עדיין בפועל, אבל שם מסוים הוא כן יגיע לבפועל, וכבכל שהבדל בינו לבין שאר הברואים, זה שהם כבר מלכתחילה בפועל, והוא עדיין רק כוחני, ויקח זמן, בעזרת השם גם הוא יגיע לבפועל, אלא המהר"ל כבר אומר את הסוף, שתמיד יהיה עמל להוציא שלמותו אל הפועל. כמו שאמרנו שהוא... לא יגיע להיות נמצא בפועל לגמרי לעולם. ובמשל של הבת מלך והעירוני היה אפשר להבין ש, שיש כאן איזשהו משימה בלתי הגיונית לנסות לרוות את הנשמה שלנו שהיא בכלל יצוקה מלמעלה, וכל הפעולות שאנחנו נעשה הן פעולות שלעולם לא יגיעו אל, אל התכנישים. אבל באמת כמו שאמר כאן, אמרתי, אמר אבל תמיד יהיה עמל להוציא שלמותו לפועל, וזהו שלמותו האחרון, שזה בעצם בא לומר שהשלמות שלו הוא שהוא לא מציא את עצמו תמיד מן הכוח אל הפועל. אז זה בעצם זה נראה שזה לא גירעון, אלא יש בדבר הזה מעלה מיוחדת, ובזה דווקא האדם הוא מתעלה מעל גבי כל היצורים האחרים, שהם לא רק שהם בפועל, אלא שהם יש להם בכלל מושגים של בפועל, ואצלו זה תמיד מושגים כוחנים. שהדבר הזה בעצם חוזר הסוף חלילה לפרקים הקודמים, לפרק א' ובאמת, שיש כאן מבט, כמו שאמרנו, משולש, איך לראות את כל הקשרים האלה בין הנשמה לבין הגוף, בין הבת מלך לבין העירוני, שכל פרק לפרק מהפרקים הקודמים מציג זווית מסוימת, אבל בעצם זה מסוימת פרק שלישי, הוא מראה ככה את התמונה בשלמותה. בשידוך הפילי הזה, פילי גם משון מפריע לעשות, שמחבר רוחני וגשמי בין הבת מלך לבין העירוני, אז... שמתבוננים עמוק רואים שיש ברכה גדולה בכל השידוך הזה מצד הזווית של העירוני. זה נכון שבפועל לא רק שבת מלך עצובה, אלא גם העירוני מאוד מתוסכל, יכול להיות מאוד מתוסכל, שאף פעם הוא לא רואה חיוך מאשתו, וכמה שהוא משקיע בה היא תמיד תהיה מצוברכת, וזה אתגר זוגי מאוד לא פשוט. אבל מבחינת מה שקורה בפועל, בסופו של דבר קורה כאן דבר מדהים. בזכותה הבית שלו הופך להיות הבית הכי יפה בכפר, וההתנהלות בתוך הבית מקבלת לאט לאט הרבה גינוני מלכות, ויש כאן איזושהי השתילה של בת מלך בתוך הבית הזה בכפר, יוצר תנועה מאוד מאוד משביחה ומאוד מאוד מגדילה לבית המסוים שלו בתוך העולם של הכפר, שזה בעצם הזווית של פרק א', שפרק א' תיאר עולם מאוד מאוד שלם, מאוד מאוד מסודר, שכל דבר ודבר בעולם פועל בצורה לא רק כלפי עצמו, אלא פועל גם כלפי אחרים. השמש מחמם את כל העולם, והמים מקררים, ויש איזושהי שלמות גדולה שקיימת בין כל המערכות השונות שקיימות בתוך העולם. וכמו שהמהר"ל שם הדגיש, זה גם עולם מאוד מאוד אחדותי והרמוני, וגם עולם מאוד מאוד גם תכליתי ומגמתי, שכל דבר, כמו שהמדרש אומר, כולם לא נראו אלא לשרתני. לכולם יש איזשהו צד מסוים שמכוונים בסוף עד לפסגת המציאות אל האדם. ובתוך זה, כמו שהמהר"ל שם מנסה להבין מה תפקיד האדם, כמו שהמהר"ל לימד שם בפרק, שדרך התכונה של הדבר אפשר גם לדעת את התפקיד. כי כמו שהמהר"ל שם אמר, לא בגלל שהשמש חמה היא מחממת, אלא שבשביל שהשמש תחמם, לכן היא גם חמה. ומלא כדי לזהות את הייעוד של כל דבר ודבר, אפשר על ידי תכונתיו לזהות, ושהמהר"ל שם מנסה לזהות את קודם כל את התכונה המיוחדת של האדם, ודרך הדבר הזה מלא לזהות את תכלית האדם ואת התרומה הגדולה שלו לכל הוויה. אז המהר"ל ודאי מזהה את הכוח השכלי, את הכוח המשכלל של האדם, שהוא כל הזמן נמצא ביצרנות בלתי פוסקת. אבל כמו שהמהר"ל שם תיאר בפרק א', שוודא שהיצרנות הזאת היא אין עניינה רק כמו שאנחנו מכירים אותה לרוב, שקשורה לכל הפיתוח הטכנולוגי, כן, של היכולת ליצור הרבה פיתוחים טכנולוגיים שבאמת בצורה מדהימה מקדמים את האנושות מצד צד אחר צד למקומות הרבה יותר משוכללים. כי כמו שהמהר"ל אומר, כל הפיתוח הטכנולוגי הזה הוא בסופו של דבר בא רק לכבות שריפות, הוא בבחינת מלאכה שאינה צריכה לגופה, כי האדם מתפרנס בצער לעומת בעלי החיים אחרים, שיש מתח בינו לבין עולם הטבע, לעומת בעלי החיים אחרים שיש התאמה בינם לבין הטבע. ולכן אי אפשר לראות בדבר הזה תכלית עצמית, כמו שהמהר"ל מכוון בכל הפרק הזה לומר, שבעצם איפה האדם מוצא את התכליתיות העצמית שקיימת בכוח השכלי המשכלל שלו, בזה שהאדם ובזכות האדם כל הוויה כולה בוקעת אל המצוות האלוקיות, בוקעת אל המציאות של המעבר, וחיה עולמות נבדלים בזכות המדרגה המחזות של האדם, שהוא זה שבעצם כל התחשות שקורית עד האדם עם כל הזזתיות שבה היא נשארת במעגל סגור, נשארת אדם בתוך המציאות העולמית, ובדם מסוים גם אלה כל הפיתוח הטכנולוגי של האדם, גם הוא אדם שבוי בתוך המסגרת הצרה הזאת. במשל שלנו הוא אדם נמצא, הכל נמצא אדם בתוך הכפר, אבל זה שהאדם שהוא בעצם שתול מעולם אחר לגמרי, וכוח השכלי שלו משקף את השיוך שלו לעולם הנבדל, זה מה שמכניס לתוך הכפר פתאום מרחבים שקשורים לעולם של מלכות, לעולם גבוה יותר, ובזה האדם תורם לכל הוויה כולה, תורם לה את המציאות הנבדלת שלה. לא נאריך מכל זמננו, כל מה שפרק א' די נראה שזה מלא, זה קשור לאדם הכללי, לא דווקא לעם ישראל, כי לכל אדם הכללי יש את הכישור הזה שנקרא שכל, אלא שאצל אומת העולם זה באמת עדיין יותר משתקף ביישום של איך השכל הזה כבר חודר לתוך עולם הטבע, לתוך עולם השבע, ושמה יותר מכוון לשמה מסדת הדברים. והאדם הישראלי הוא במהותו קשור אל המדרגה הנבואית, המדרגה הנבדלת שבוקעת אל עבר מקום יותר עליון. ובהקשר הזה פרק א' בעצם תיאר שבסיפור הזה שבין בת מלך לאירוני, אז אנחנו רואים את הכל מהזווית של האירוני, מתוך הזווית של העולם. מתוך הזווית של העולם, אז האדמיות עם כל הכוח השכלי הנבדל שלו תורם לעולם את המציאות הזאת של הליכה מיכל אל חיל, תורם לעולם את המציאות הזאת שהמציאות יכולה לבקוע אל פנים חדשות, והכל אבל עדיין נשאר בתוך מערכת מאוד מאוד הרמונית ומאוד מאוד שלמה ומאוד מסודרת. פרק ב' מציג את המבט ההופכי, שאת כל הסיפור רואים מהזווית של בת מלך. במצד הזווית של בת מלך, היא, כמו שאמרנו, הנפש לא תמלא, ומצידה פתאום העולם הוא לא עולם מאוד מאוד יפה ומאוד מאוד הרמוני, ויש שלמות לגבי שלמות שבאה כתוצאה מעולם המצוות, אלא מצד הזווית של בת מלך היא נמצאת תמיד בתחושה גדולה של חיסרון, שכל מעשה ששת ימי בראשית, כמו שבפרק ב' אמר אל אומר, זקוקים תיקון, וכמו שמאוד מודגש יפה בפרק שנה, שהחיסרון שנמצא שם הוא לא חיסרון אובייקטיבי, כי יש איזה משהו חסר בעולם, אלא חיסרון סובייקטיבי, כי יש בת מלך שיש לה בכלל ציפיות גבוהות, אז כל דבר שנמצא במרחב שלה נמצא חסר, כמו בכל הדיאלוג הזה בין רבי עקיבא לטורנוסרופוס, שככל שהדברים יותר קשורים למעגל של האדם, אז פתאום נוצר בהם חיסרון. כן? אל תשיבני בשמה בארץ שאין בני אדם מגיעת, מגיעת לשמה, שמה כביכול רבי עקיבא מודל לטורנוסרופוס ששמה כביכול העולם הוא שלם, אבל ככל שמתקרבים יותר אל האדם, כמו החיטים שיש באדם ציפייה להפוך אותם לגלוסקאות, אז פתאום החיטים הופכים להיות חסרים. ועל אחת כמה כמה שמדובר על הטיבור או על העולה, שאם מה שמצא בתוך האדם, אז זה ממש כבר אפילו פחיתות ואפילו מזיק שהדבר מסתם את זה. כי בעצם אפשר לומר שבגלל מדרגת האדם יש תחושת חיסרון במציאות, שהמציאות מצד הזווית של האדם היא, אדם לא פוגש אותה במדרגה של במדרגה השלמה שלה, הוא לא יכול לפגוש אותה במדרגת השבע, אלא במדרגת השש, שש תמיד בראשית, תמיד הוא רואה אותה במציאות חסרה, כי הוא תמיד חולם להגיע, כמו שאמר אומר, למדרגת השמונה, למדרגה הנבדלת, וכלפיה כל המציאות כולה היא נעשית בצורה צורמת כזאת. ובהקשר המסלם הזה יש כאן תחושת החיסרון התמידית שמלווה את האדם, שזה כל הניגון של פרק ב' לעומת פרק א', היא בעצם איזשהו תמרוץ תמידי לבת מלך, שהיא צריכה לזכור שהיא לא בת מקומה, שהיא בעצם צריכה להיות קשורה לעולם הנבדל. ובהקשר המסלם הזה מעשי אדם גדולים מעשה הקדוש ברוך הוא, הכוונה מהמציאות שבה הקדוש ברוך הוא ברא את עולם הטבע, וכי מעשה אדם קשור אל השמיני, אל המילה שניתנה בשמיני, קשור אל המציאות הנבדלת, ובעצם מצוות השם צירופה, כי האדם, המצד הדבר של האדם, הוא נועד בכלל להתדבק בקדוש ברוך הוא, להיות קשור לקדוש ברוך הוא, שזה מה שהברית הסמויה שנמצאת בתוך מדרגת המילה, של כמו שהשם אומר לאברהם, את הלך לפניי ויהיה תמים. שבעצם האדם כל מה צריך להיות עומד אל מול הקדוש ברוך הוא, ובזכות זה הוא נמצא בתהליך שהוא מתהלך, שהוא כל מה לא קבוע במקום, וזה מה שיוצר בו ויהיה תמים. זה ברור שכלפי העולם שלנו הוא הכי חסר בגלל הדבר הזה, אבל מצד השיעור שלו, ההתאמה שלו והזיקה שלו של אותה בת מלכים אל הארמון, כלפיה יש לה משהו שבכלל מחבר אותה מהמקום, אותו מקום שכל כך לא נוח לה בבית של האירוני. זה בדיוק מה ששומר כל מן על הקשר שלה עם החיבור שלה לאביה, עם החיבור שלה לארמון. ובעצם, אבל בפועל, לכן פרק ב' מציג ניגון מאוד מאוד, אפשר לומר קצת, כן, עם, שהחיסרון הוא זה שמלווה את פרק ב' לעומת השלמות שמלווה את פרק א'. ועד עכשיו רק תיארנו בפרק א' ופרק ב' את שתי הדמויות, את שתי הצדדים, את מבחינת עולם האדם לעומת המציאות העולמית שעוטפת אותו, ושתי התנועות השונות שבעצם קיימות כאן. אבל בפרק ג' כאן מתברר הסוד הפנימי של סיבת הזיווג הזאת. כן, זה, דיברנו על כלולי רווחים שהעירוני מקבל מבת המלך, ודיברנו על ייסורי בת המלך שסוף סוף מקשרים אותה לבית אביה. אבל מה הלך התחילה של כל הסיפור הזה? וזה בעצם הסוד של פרק ג' שנותן למצוות לא הבאה, כמו פרק א' של שלמות לגבי שלמות, או של פרק ב' שעניינם להשלים את החיסרון, אלא שהמצוות הם בעלי תכלית בפני עצמם. כי עצם החיבור של בת מלך עם האירוני, החיבור של שתי הקצוות האלה, הוא יוצר הפריה אינסופית, הוא יוצר חדשים לבקרים, עוד גילוי חיים חדשים, שאפשר לומר שהם חדשים לגמרי, כי זה לא עולם של מלכות, זה לא עולם של אירוני, אלא בחיבור ביניהם פתאום נוצר עכשיו הופעה מלכותית כזאת עם ניחוח פסטורלי כפרי כזה שמתלווה אליה, שבחיבור של אינסוף וסוף יש כאן משהו מהותי שהוא אף פעם לא יכול להגיע לכלל מיצוי, אבל דווקא הדבר הזה יוצר עכשיו חדשים לבקרים גילויים אינסופיים של גילוי של שם השם. אני אולי קצת אשמש ביטויים של הרב באורות הקודש, שאם אני מדברים רק על הקדוש ברוך הוא זה היה אין ראשית, ואם אני מדברים רק על העולם זה היה עולם של סוף. בחיבור של אין ראשית וסוף יוצר מושג כזה שקרא אינסוף, שאינסוף זה בעצם עושר אינסופי, התפרטות של הכמונחים שהיה בצל של השלמות בתור סגנון של השתלמות, כמראה הקשת אשר יהיה בענן, כן, מראה דמות השם, ששמש וענן יוצרים פתאום את התנועה העשירה הזאת של הקשת, שזה בעצם תכלית שמצידה, כמו שאמר אומר, זה גאוותנו, זה שלמותו האחרון, שהוא בעצם אף פעם לא ממצא את עצמו, שתמיד יש עוד ועוד מה לגלות, עוד מה לחשוף בתוך התנועות המיוחדות האלה. כמו שמאוד מודגש במערל, הסיבה ש... היד הוא אינסופי, זה לא בגלל שבאמת הוא אינסופי. כמו שמעל אומר, בשעת פטירת האדם, בשעת הסתלקות הנשמה, אז המראה שמפרש אומר בפרק, נכון שהוא כן מגיע, וכן אדם, כל זמן יותר מחובר עם החומר, אינו בשלמות בפועל, עד אשר נפרד מן החומר, ועד נמצא בפועל. נמצא שבעצם באופן עקרוני, במדרגת האדם כן יש מדרגת בפועל, לעומת מה שכל הפרק אמר, שבאדם אין מדרגה שבפועל. בהיפרדות הנשמה מהגוף, אז הנשמה היא יכולה להיות נשמה לגמרי. אלא כל עוד האדם מחובר בנשמה לגוף, שם הוא תמיד ימצא בכוח ולא בפועל. אבל צריך לזכור, כמו שמעל אמר בתחילת הפרק, או כמו שהוא אומר, כמה פעמים שזהו, שלמותו האחרון, שסוף סוף תכלית הנשמה היא לא להיות נשמה נפרדת מן הגוף, אלא תכלית הנשמה היא להיות נשמה בתוך גוף. ולכן, נכון שאולי בתווך יש איזה פרקים מסוימים בעולם השמות שהוא בפועל, אבל זה לא שלמותו האחרון. שלמותו האחרון זה שהוא יהיה משתלם, וזה בעצם האור המיוחד שמצידו המצוות, הם לא, כמו שמענו, רק נותנים לעולם שלנו עוד פסגה יותר גדולה, או קצת מנסים להשקיט את כאבה של בת המלך, אלא הם התכלית עצמה של המציאות. כן, זה פחות או יותר שלושת הממדים כאילו שמהווים תשתית אחר כך למשך הפרקים. כן.
אני מדבר על זה שנבנים דברים, אבל אני רק קצת שם, עצם ההתמודדות והעבודה להם, עצם העמל, או במשל שלהם, עצם העבודה הרגיעות שלהם. לא שכאילו נבנים דברים, כאילו לא אמת עכשיו מה שנבנה הבית היפה שיצא להם, כאילו עצם העמל שאני בעצמי עובד וקונה את הדברים, כאילו אם היה שידוך מוצלח כזה, אז זה לא היה אלוקי, האלוקי מתגלה דווקא בעבודה.
מה המשמעות, לא, אז אני מנסה להבין מה המשמעות של עבודה.
השלמות האחרון זה לא שכאילו אני... זה לא שמופיעים הרבה גוונים ומופיעים זה, אלא עצם זה שהם
תמיד
בתנועה.
שמה, מה, כאילו, נגיד, אמרת, את המנה היפה, התנועה, שיש כאן בחינה של תנועה, שיש כאן גילוי מיוחד של קדוש, שהוא גילה בצורה של תנועה. לא, אז לכן אני, אבל כאילו, להגיד רק מה לכוונה, כדי שיהיה קשה, כשיתמודדו, זה מילים יפות, אבל זה לא, אני לא רואה בזה, אני קשה לראות בזה את הערך. אלא אם כן, אתה אומר, המושג הוא שכמו שמשה אוכל בכסא הכבוד ועונה למלאכים תשובה, לא רק אנסה, אלא אומר להם, יש, הנה, גילנו עולם של תשובה בעולם, שזה בעצם, אם יכול, זה עולם של השתלמות.
אני רואה עולם מהעולם העניין.
כלומר, אולי אתה רוצה...
שהאלוקיות היא לא דבר טבעי, דבר שהוא... אף פעם אתה לא שוקט את
הספרים
שלך, אף פעם אין
בזה נחת. אז אני, כאילו, לכן, בנסוע שאני מצליח זה, הכוונה, זה אינסופי, זה משהו כזה שהוא תמיד יהיה פרה ורבה. אתה צודק שהנקודה היא לא... כל פריט ופריט בתוך הדבר הזה. אלא עצם העובדה הזאת שיש כאן התרחשות אינסופית, שיש כאן תמיד הליכה מיכל לכל, שיש כאן איזה משהו כזה שהוא חדשים לבקרים, חבר מונתך כאילו. אבל כאילו נראה לי שם, כאילו לתרגם זה רק למושגים של עמל, של קושי, זה יותר הביטוי של הדבר. אבל הצד התמי שקיים שם, כמו שהוא אומר, שהוא לא יוצא שלמותו וזהו שלמותו האחרון, שסוף סוף שהתגלה כאן גילוי מיוחד שנקרא תנועה, שבלעדי הדבר הזה, הדבר הזה לא מתגלה. בהקשר הזה, אפשר את פרק רביעי להבין כעוד, כמשקף את הדברים שאמרנו קודם, בשפה אחרת. יש לי קצת התלבטות, או שפרק רביעי בא להשלים עוד איזשהו רגל רביעית שקצת חסרה בדבר הקודם. זאת אומרת, אפשר להבין שפרק רביעי שם הוא מדבר על ההבדל בין מצוות עשה למצוות לא תעשה, שבצורה יותר חווה אחר כך הוא אומר שבעצם זה הבדל בין עולם השמש שזה מצוות לא תעשה שעשה אימות החמה, לעומת רבי חברים, שזה עולם האדם, שזה בעצם הפער בין סוג של מצוות שיותר אמונים לשמר את הסדר, לעומת מצוות שאמונים יותר לבטא את התנועה של הפריצה. אז אפשר לסמן את זה בעצם בביטויים של עיגולים ויושר, ששמש קשורה לעולם העיגולי והאדם קשור לעולם היושר. ובהקשר המסוים הזה בעצם לומר אולי שפרק א' יותר מבטא את התנועה של שלמות של שאותה עולם השמש משקפת, שאותה מצוות לא תעשה משקפות, שסוף סוף כל המהות של המצוות זה יותר לתת למציאות להיות מבטאת איזשהו משהו הרמוני, משהו שלם כזה. אבל פרק ב' יותר קשור אל התנועה הכובשת של האדם, אל אותם רמה חברים של האדם שאיתם הוא פורץ קדימה וכל מן מעורר את התנועה, שזה בעצם יותר הזווית של בת מלך. ואולי כמו שאמרה בסוף הפרק של המעביר בשם הזוהר, שזה לא נכון לראות את שתי התנועות האלה כתנועות דיכוטומיות שעובדות אחד מול השני, אלא הכל נמצא בתוך מערכת האדם עצמו, שבאדם עצמו בעצם זה רמה חברים ושסה גידים, שזה בעצם יוצר איזשהו מערכת הפרייתית ביניהם. אז זה בעצם אולי משהו יוצר את המקום שממזג את שתי התנועות המחדות האלה. אבל אני אולי יש משהו שפרק רביעי בא להיר לנו איזשהו אור חדש ש שלושת הפרקים הקודמים לא מספיק, במיוחד פרק ג' משאיר אותנו איזשהו טעם שזוקק עדיין יותר השלמה של הדברים, כי הניגול שקיים בסוף פרק ג' יותר מסביר לנו, וזה אולי קצת רשור לניגול שראיציק את הדברים, שבסוף שבר עם כל התנועה הזאת של השתלמות, ויש כאן תנועה בלתי פוסקת של הליכה מחיל לחיל, אבל בעצם זה במידה מסוימת הופך להיות משהו קצת נתון משמעות, כי כל הזמן אנחנו, אמנם יש כאן איזו התרחשות תנועתית מאוד מאוד משמעותית, וזו עצמו תופעה מאוד חשובה, אבל למעשה לא קרה כלום, הפער בצעידה אינסופית מקומת העשר, לקומת המיליון, לקומת הביליארד, לקומת הטריליארד וכו' וכו', היא בסופו של דבר נטולת משמעות מצד ההתרחשות. אז מה כאן מתרחש תוך כדי הדברים? ויכול להיות שהניסוח שצריכה פרק רביעי, שאמר כאן אומר, הדרכים בולות אשר הם מביאים אל ההצלחה, הם מצוות התורה, וכן שבלתם היה נשאר בכוח כמו שווה, והם הם כמו החבל, וגם מבור התחתיות, עולם שפל, אל העולם עליון, לא שווה במלך השם צבקות, עין בעין, כמו שהתבר עניין הזה. וכאן המהר"ל פתאום פוקח את עינינו, שהתהליך הזה של המצוות, הוא תהליך שיצר ביטויים קצת, כאילו אולי לא חוקים כלפי פרק ג', הצלחה, והעתקת האדם מהעולם השפל אל העולם העליון שיוצא עם המלך, שבמונחים של פרק ג' שהיינו מדברים שם על התנועה הבלתי פוסקת, אז לכאורה כל השפה הזאת היא שפה שלא שייכת שם, אז בעצם תמיד אין איזשהו הגעת ליעד מסוים, הגעת להצלחה מסוימת. וזה המבט לפרק ג' אנחנו לא חוזרים בו, הוא ודאי לגמרי נכון, אבל יש כאן עוד איזשהו תנועה סמויה שהיא בעצם לא דובר עליה עד כה לגמרי, אם אני אציע אפשרות השאלה שאומר, וזה מצוות לא תעשה. כי בעצם כל שלושת הפרקים השונים דיברו על מצוות עשה, אלא את מצוות עשה, את הצד האקטיבי, הם סגננו בכל מיני סגנונות. בפרק א' זה השלמות שעל גבי השלמות, בפרק ב' זה הפעולות שבאים להשקיט את החיסרון, פרק ג' זה העניין היה התנועתיות עצמה, אבל יש מצוות לא תעשה, שהם בכלל לא קשורים לצד פעלתני, לצד אקטיבי של האדם, אלא הם כולם רק הלא. אלא שבלא הזה יש כאן איזושהי אמירה מאוד מאוד גדולה שמסתתרת בתוך הלא המסם הזה. כי הלא הזה הוא עם כל מה שאין בו אף עשייה פרטית, אבל יש בו שיקוף של אטמוספרת חיים שבו אדם נמצא, שזה בעצם המעלה הגדולה של מצוות לא תעשה שקשורים למרחב של המקום, כמו שאמר כאן מתאר גם כאן פרק ת' הוא מתאר את זה שמה, מצוות לא תעשה גם דרך עוד איזה פרק של שבוע הבא, נכון, עם דרך המיקום של אדם בגט, כאילו שיש משהו במצוות לא תעשה שגדלותם היא שבעצם בצורה סמויה הם משקפים שיש איזשהו אור אלוקי שנמצא בעולם, שגנוז פה בתוך העולמיות עצמה, וכל התפקיד של האדם הוא בעצם רק לשמר את הדבר הזה, לא לפגוע באור הגדול המיוחד הזה. כמו שאמר כאן מדגיש, ימות החמה זה לא הכוונה השמש במשמעות החילונית של ביטוי שמש, אלא אמר לו, כמובן מדגיש, האור הזך של השמש, שזה בעצם לתאר איך יש כאן אור אלוקי שחדר לעולם העיגולי, מה שבעצם קשור בעצם לכל המעלה הגדולה של אנשים, כן, מה שאמר על בדרוש לשבועות לדרוש התורה שכל תאמר לבית הכל ואלו אנשים, או מה שהרב כן, שהקדימו מלאת נשים לגברים, כמו אמרל שם אומר במתן תורה, כי הם יש להם נשים בימי זכניה, יש להם איזשהו קישור עמוק פנימי לאור אלוקי, מה שהרב כותב בעולת ראיה על שעשה נקרצונו, והמצוות לא תעשה שהם יותר קשורים בעצם להבאה הנשית הזאת, הם יותר מבטאים איזה אור אלוקי שגנוז ושתול בתוך העולם, שלכן יש מצווה גדולה לשמור עליו, כמו שהמהר"ל בפרקים הבאים אומר אצל האבות, ששם בדיוק הפוך, שאבות קיימו רק מצוות עשה ולא קיימו מצוות לא תעשה. כמו המהר"ל אומר שעד שאין אומה ישראלית שהיא כלי קיבול הופעת אור השם בעולם, אז יש הרבה הרבה מה להתקדם קדימה כדי לחולל את הדבר הזה, אבל אין אור אלוקי שעליו אפשר לשמור בתוך העולם. אז בעצם יוצא שמצוות לא תעשה, האור המיוחד שלהם זה שהם משקפים איך כל התהליכים הגדולים שפעלנו דרך מצוות תעשה, הם אלה שכבר נספגים בתוך העולם והופכים להיות איזשהו מדרגת חיים גדולה שקיימת בעולם. וזה מאוד מיוחד שבמצוות עשה כמעט מי שמתן תורה לא היה אף שינוי ביניהם לבין הזמן הזה, אלא אולי רק עם עוד שבע מצוות דרבונן שהשלימו את תרי"ג למניין כתר, ובזכות זה כן יש לנו עכשיו אולי הופעה יותר שלמה, אבל זה שינוי מינורי לעומת מצוות לא תעשה, שזה חדשים מבקרים, המצוות כל מן מתקדמת בעוד הרבה חדשים, גם משנים דודי צפנתי לך, הרבה גזרות שנגזרו, זה בעצם התנועה הזאת של מצוות לא תעשה, היא בעצם מתארת איך העולם שלנו הולך ומתגדל, הולך ומשתבח, ויש עכשיו עוד יותר זהירות ועוד יותר גבולות ועוד יותר סלרים שדרכם צריכים להכיל את האור המיוחד הזה. שבהקשר הזה בעצם אני רק רוצה לבטא שמצוות לא תעשה הם לא רק אי עשייה, אלא הם שיקוף של איזה משהו כזה שאור אלוקי שמוטבע בתוך המציאות. ולכן יש משהו מסוים שבה אם נאמר ככה יש איזו עלייה אינסופית שאדם עולה, אבל תוך כדי העלייה הזאת קורה גם משהו, קורה משהו שאי אפשר לבטא אותו במילים, כי העשייה זה בעצם מדרגות עליוניות שכל מיני עולות המון 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 קומות למעלה, ואדם נראה לו כאילו שבעצם הוא לא עבר כלום, אבל בעצם הוא כל מיני עולה עוד קומה ועוד קומה ועוד קומה ועוד קומה. והמצוות לא תעשה שהן בעצם שמשקפות את עצם החיים, אז זה בדיוק כמו ימות החמה, שזה בעצם זה לא איברים שאתה יכול לראות את המצורה הפרטית, אבל במכלול, בתנועה, אתה רואה כאן שיש כאן איזושהי תנעתיות שהולכת ומתרחשת, אז המצורות לא תעשה, הם אלה שמשקפות שעם כל העמל הגדול של האדם, אז ברור שהיום יש צרות, בדיוק כמו שפעם היה צרות, אבל הצרות של היום לגבי צרות שפעם, הן נקראות צרות של עשירים, למרות שאני חייב לומר שבכלל קיומי זה לא רלוונטי לנו. זאת אומרת, היום יש שאלות מאוד מאוד קשות באמונה, למה אנשים בגיל 85 וכבר 10 שנים בדימנציה, וכבר לא מתקשרים מעולם, למה כזה שהוא ברא עולם כזה, שאלה מאוד באמת קשה, באמת מטרידה, ואין לי תשובות עליה. אבל רק אומר שאם לפני 800 שנה שהילדים היו מתים על הריסותם, היו אומרים להם, תשמעו, עוד 800 שנה הצרות של העולם יהיה שבגיל 85 אנשים נמצאים בדמנציה, אבל עד אז חיים חיי עושר, כל אחד שם היה שמח לקבל סוג הזה של חיים, כן? אבל למרות שעוד פעם, במקום שבו אנחנו נמצאים, אנחנו בזווית הזו של בת מלך, שהיא לעולם לא תמלא, ובתנועה הגדולה יש כאן תנועה, כל מה שלך מיכל לחיל, אבל בצורה עמוקה פנימית, זה ברור שכמו שהמל"ל אומר כאן, יש גם ציר אחר, שאת הציר הזה, במידה מסוימת, אנחנו כן יכולים לבחון אולי דרך הזווית של האירוני, דרך הזווית של הכפר, לראות איפה היינו, ואיפה אנחנו עכשיו, ולהבין שיש כאן כל הזמן תהליך של התקדמות שהוא לא רק רק לרצות את האירוני, אלא באמת מבטא שהאור האלוקי שנמצא בעולם, שעוד פעם, שמצוות לא תעשה על דרך השאלה שהם אלה שמשקפות באיזה אטמוספירה אתכם אנחנו נמצאים, שם ודאי יש איזו פעולה חרישית של אותם מצוות אלוקיות. כל זה היה יותר המערכת של ארבע פרקים שלנו שיותר הציגו את העיקרון של המצוות, ומפרק חמישי יש כאן איזשהו הרחבה על על טעמי המצוות. אולי נגיד ככה, נתחיל מ אני עוד רגע חזור לפרק A, אבל אני אתחיל רק מהמבנה של פרק ו זין וחט, שהמר"ל הרי בפרק הזה בפרקים של המקום נמצא באיזשהו פולמוס משולש בינו לבין הרמב״ם לבין הרמב״ן בהבנת טיב טעמי המצוות. שהרמב״ם אומר, לפחות הצד הגלוי של הרמב״ם כמו שהוא מופע בפרקים של טעמי המצוות בשולי הפרקים, שהעניין של המצוות הוא בא לתקן את המציאות, כן? שזה מה שאמר על מכנה מידת הרחמים, שיש במציאות כן ציפור, יש איזו בעיה בהגנה על על ה ציפור ועל האם והבנים שמה, וצריכים לדעת איך להגן עליהם בפני כל מיני נזקים מסוימים. וככה הרמב״ם מסביר הרבה הרבה מצוות שקשורות חלקם לסיבות גופניות שהמצוות באים יותר לפתור אותם, אבל גם אפילו אם זה בעיות רוחניות כמו מלחמה בעבודה זרה, שהרמב״ם הרבה את המצוות להסביר בהם. אבל נקודת המוצא היא, שאני אגיד זה קצת בצורה חרצה, שהמצוות באות לפתור בעיה, לפתור בעיות שיש בעולם, חסרונות שקיים בעולם, שהמצוות באות עכשיו לתת מענה לאותה, למצוות העולמית, ולסדר אותה בצורה יותר נכונה. ולעומתו הרמב"ן אומר שהמצוות באמת הקדוש הוא לא זקוק לנו, וכמה אכפת הקדוש הוא שוחט מן העור ומן הצוואר, אבל עיקר המצוות באות לצרף את הבריאות. הסיבה שקדוש הוא ציווה לנו את המצוות האלה זה לא מצד הבעלי חיים, אולי אפילו בעלי חיים לא מרגיש בכלל את הכאב, אלא יותר מצד הזווית האנושית, מצד הזווית החינוכית, לבנות בנו תכונות של טוב. לכן הקדוש הוא ציווה לנו את כל המצוות המסוימות האלה. והמהר"ל לעומתם אומר ששתי הסברות המצוות האלה הן בעצם יותר קשורות לניגון של רחמים, שבעצם הכוונה מזהות או את החולשה שקיימת בעולם או את החולשה שקיימת באדם, שהמצוות באות עכשיו להסיר את החיסרון שקיים באחד משתי הקבוצות האלה, של העולם לפי הרמב״ם או של האדם לפי הרמב״ן. אבל זה מה שהמר"ל מזכיר את המדרש שעושה מצוותיו של הקדוש ברוך הוא רחמים ואינם אלא גזרות. ובאמת מקריאה של המר"ל בהרבה מקומות, נראה שוודאי שהמהר"ל לא מתכוון לומר שאין טעם למצוות. המהר"ל עצמו לשילוח הקן בפרק ב' נותן טעם מאוד עמוק ומאוד מאוד גדול, ומקובלני מהרב עודד שכמעט אין מצווה בכל תאג מצוות שהמהר"ל לא נתן לטעם באחד מספריו. אבל הטעמים של המהר"ל למצוות הם לא קשורים למידת הרחמים אלא מידת הדין. זאת אומרת, לא כנקודת מוצא שיש את העולם ועכשיו צריכים לחם על העולם, אלא שהתכלית של המצוות היא מידת הדין, היא בעצם המידה שבאה לצבוע מן העולם להיות קשור למקום יותר גדול, שזה בעצם התנועה המיוחדת של מידת הדין, שהיא בעצם טובעת מן המציאות, התקדמו למקום יותר גדול, כמו שהמהר"ל אומר למשל מצוות שילוח הקן, שהמצווה שלה היא לא לרחם על קן ציפור ולא לבנות אפילו באדם תכונות שיזכחו את הרחמנות שלו, אלא המהר"ל אומר יש למה ניתב לך ואך טעמים, יש מה שקשור לעולם של נצח והמשיכות הדורות בין הקן ציפור לבין הבלת שלה, זה חלק מהביטוי הזה של תנועת הנצח, ואדם צריך לחבר את כל המציאות כולה אל המדרגה של הנצח. אז בעצם הניסוח של המהר"ל בטעמי מצוות זה לא איך המצוות פותרות את העולם הזה, אלא איך הן מעלות את העולם הזה אל מדרג, כן, בדרך מידת הדין, אל מעלה נבדלת של של העולם הבא. בהקשר הזה אני רק כאילו צריך לחבר את זה לפרקים הקודמים, זה ככה די זועק שהרמב״ם יותר הוא נציג של האירוני שבא לומר איך בזכות המצוות יש כל הארמון מסד... כל הכפר וכל המקומות שלו מקבלים הרבה תועלת, כמו פרק א' שהאדם תורם לכל הבריאה כולה את האור המיוחד שהוא אמור לתרום לה, ופרק ב' מקביל לשיטת הרמב״ן שהוא רואה את כל הדברים לא מצד זווית העולם אלא מצד הזווית של האדם, והמהר"ל בעצם מכוון את הכל אלא משהו לימד אותנו כבר בפרק ג' שהמצוות הם בעלי תכלית עצמית ולא אמצעי תקראת משהו אחר, וזה מה שבעצם עושה מדותם שהקדוש הוא גזרות ואינם אלא רחמים, כי לפור את כל המצוות להיות רק אמצעי לקראת משהו אחר זה במידה מסוימת הופך את המצוות להיות זמניות ולא להיות נצחיות שהן לא קשורות אל האור המיוחד של הנצח, וזה בעצם מה שהמהר"ל ככה בהחמה גדולה בפרק ו' מתעמת אל מול אותם דעות ומסביר את כמה המצוות הם אולי, כמו שהמהר"ל שם אומר, התוצר שלהם שיהיו לו טוב לנו כל הימים, זה ודאי נותן הרבה הרבה ברכה גם אלינו, אבל זה כמו שהמהר"ל אומר, זה רק התוצאה ממילאית שבאה מהמצוות לטוב לנו כל הימים, אבל לא שהדבר הזה הוא המהות של המצוות. המהר"ל אולי אומר קצת יותר חריף בהמשך, מה שהוא כותב גם פרשת חוקת, שגם אפשר לומר כמו הרמב"ן שהקדוש הוא גזר עלינו את הטוב. זאת אומרת, אולי הרמב"ן צודק שבפועל תפקיד המצוות הוא, הסדר של המצוות הוא לתקן את הנפש שלנו. אבל זה יותר מה הקדוש הוא ציווה. איפה הקדוש הוא שיבץ אותם תוך הדברים האלה. אבל התכלית היותר גדולה של המצוות הוא לצרף בהם את הבריאות, לחבר אותם אל תנועה אלוקית, שהקדוש הוא רצה לשתף אותנו בתוך כל התנועה האלוקית הגדולה. אז הוא יכול להיות שהוא שיבץ אותנו בכל מיני משימות כאלה, שהגדר המצווה אולי לעשות טוב, אבל כי זה פשט הפסוקים לטוב לנו כל הימים, אבל התכלית שגנוזה בעומק המצווה היא בסופו של דבר שדרך הטוב הנקודתי הזה דרכו אנחנו נחיה חיים אלוקים, דרכו נהיה קשורים אל עולם הנבדל, שבהקשר מסוים הזה בעצם האדם אולי מחליף את כאילו הקדוש הוא שותל את האדם במשימות שהיו צריכים להיות אלוקיים, שזה בעצם אולי חלק מהביקורת שאומר על כן ציפור הגיעו רחמך משתקין אותו, שמטיל קינה ממעשה בראשית, כמו שהמהר"ל אומר, כי באמת אם הטעם של המצוות היה רק מצד תיקון העולם, אז למה לחוס דווקא על ציפור ולא לחוס על בן פקועה, או לא לחוס על כל מיני בעלי חיים אחרים, או אם זה לבנות בנו את המידות הנכונות, אז מה זה בין בעל חיים כזה לבעל חיים אחר. אבל אם זה בעצם יותר שאדם, הקדוש הוא מצרף את האדם אל התוכנית האלוקית, אז הקדוש הוא בכוונה יצר, כמו שרבי עקיבא בהקשר אחר אומר אוטונוסופוס, שהקדוש הוא יצר עניים כדי שנזכענו על אדם לנצל מידה של גנום. הקדוש הוא בכוונה רוצה שהשפע של הטוב יעבור דרך גומלי חסדים שהם בעצם בדרכם הקדוש הוא נותן את את מה שהוא רוצה לתת לעניים, והקדוש הוא ניסה ככה בעצם בסיפור של כן ציפור, למה הוא רחם על כן ציפור ולא רחם על פיל? הקדוש הוא רחם על פיל, הוא עשה את הפיל ואת הבן שלו כל כך עם אור כזה עבה שאף אחד לא יזלגעת בהם בכלל, ואת הציפור בכוונה הקדוש הוא יצר אותה בצורה חלושה כמו העני הזה, כדי לא, וכדי שאדם ישלים את מה שצריך להשלים שם. אז אי אפשר לומר שתכלית המצוות היא לפתור בעיות בעולם הזה, אפשר לומר בדיוק הפוך, הבעיות בעולם הזה היא כדי שיהיה מצוות. העולם הזה נועד לשרת את העולם הבא ולא העולם הבא את העולם הזה. איך? כי הרבן אומר שהכל נועד לבנות בנו את המידות, זה כך הוא מסביר בצורה מאוד חדה, וזה המדרש שעוד מעט נגיע לה, שלא אכבד הקדוש הוא צורף מן האור או מן הצוואר, מבחינת המצוות האמיתית לא קרה כלום, אלא הכל סובייקטיבי, חינוכי, כדי לבנות בנו מידות טובות. המהר"ל אומר אדרבה, ודווקא בזה המהר"ל הוא הרבה יותר עם הרמב"ם, שהמצוות באמת פועלות אמיתיות בעולם, אבל לא כדי לפתור בעיות בעולם, אלא כדי לגלות אור אלוקי בעולם. כן, וכשר המסב הזה אולי כבר עברנו לפרק זין, שבעצם פרק זין מתחדד מאוד, אם היה מקום לומר שהרמב"ם, המהר"ל לא נותן את המצוות לעומת הראשונים האחרים שנותנים את המצוות, בפרק זין הוא רואה מצווה מאוד חדה, עולם הפוך, שדווקא לפרטי מצוות המהר"ל כל כך פשוט לו שיש טעמים למצוות, שלכן הוא אומר זה ברור שגם לפרטי מצוות עד לרזות הכי פרטיות ודע שיש להם טעמים, ולא כמו שהרמב"ם שאכל לתת טעמים רק לכללות של המצוות ולא לפרטי המצוות, וגם לא כמו הרמב"ן שבעצם אמר שטעמי המצוות כמו שאמרתי הם לא עצמיים אלא רק אמצעיים כדי לבנות את האדם, כי המדרש שהמהר"ל מביא בפרק זין וכי מה אכפת הקדוש ברוך הוא בין שוחד בהמה ואוכל ונוחה ואוכל כלומתה מעילו כלומתה מזיקו, כן, וכי מה אכפת הקדוש ברוך הוא אם אוכל תורות עצמות אם חכם תחרת הלכה לא נתנה תורה אלה צריך מבריאות. אז המהר"ל מביא את המדרש הזה בניגוד לדברי הרמב"ן, הרמב"ם הייתי צריך להתחיל מהמדרש הראשון, יש שלושה מדרשים, יש מדרש, נחמד הקדוש ברוך הוא שוחט מן הצוואר ומן העורף, אלו מצוות אל צרי באמת הבריאות, שהמדרש הזה, הרמב״ם מביא אותו כביכול כקושה לשתתו, שיש מידת, שהמצוות באות למידת הרחמים, וכאן רואים שלא אכפת לו הקדוש ברוך הוא, והרמב״ם מסביר שהכוונה היא לפרטי מצוות ולא לכלי מצוות, כי מהעורף ומהצוואר זה כבר פריט, שזה כבר כן, לפי הרמב״ם שרירותי לחלוטין, אבל המדרש הבא שאומר מה אכפת בין שוחט או נוחה ואוכל, שזה שאלה כללית, האם בכלל יקיים מצוות שחיטה, או אוכל תארות או תמאות, שם המדרש שם כתוב פורש, שגם לכללי מצוות וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא, כן? וכל המדרשים האלה לכאורה מחזקים את שיטת הרמב״ן, שהכל בעצם אין לו ערך עצמי, אלא רק ערך חינוכי כלפי האדם עצמו. אבל כאן המהר"ל כאן אומר בפרק זין, וזה עכשיו אני עובר כן לאיזה מבט גדול מאוד שמתחדש פרק זין, פרק ו' רק ראינו בכלל את הסימון של תפקיד המצוות, אבל פרק זין אומר המהר"ל לאור המדרש הזה שממש ככה נראה שלא באו מצוות אלא לצרף את הבריאות, מסביר המהר"ל ש ומה שאמר לא תנה תורה לצרף בריאות אין הפירוש כמצוות המצרפים אדם מה שהביך אדם עצמו מדעות הטובות והגונות, שבזה הקשה כמו שאמרנו, אני מחפש רק את הביטוי, אני אדלג לקווה במודע שנייה, צריך לומר כי אין השם והחפש בשחיטה מצד השחיטה בעצמה שהוא דבר טוב, כי מה אכפת הקדוש הוא בשחיטה בעצמה, כי אחר שהוא מפסיד לבעל חי מה לי מפסידו מן הצוואר או מן העורף, אלא לא נתנה תורה רק לצרף הבריאות כדי שם עשה אדם כאשר נותן הסדר השכלי שלו מן השם יתברך. אם אני נרמז נכון מהמהר"ל שאומר כי אחר שהוא מפסיד לבעל חי מה למצודו מן צבא ומן העורף, המהר"ל כאן פתאום הופך את המצוות, אני מקווה שאני מדייק בלשוני, אני אשמח ככה אם תדקו אותי יותר, שהמהר"ל אומר שמדברים על המצוות מדברים בשתי קומות, יש לדבר על המצוות מהצד העצמי שלהם, שזה מה שאמר למר בפרק הקודם לא פרק ג' שהם מידת הדין, הם באים לתבוע את עילוי המצוות לצד האלוקי שלה, אבל המדרש כאן מדבר על הצורת הלבשת המצוות, הם מתלבשים סוף סוף בתוך המצוות שנקראת העולם הזה, וכשמתלבשים בתוך המצוות שנקראת העולם הזה אז הם כבר תמיד נפגשים עם עולם בעבדי, ונפגשים כבר עם עולם כזה, שבו סוף סוף אדם בעולם שלנו חייב להפסיד את הבהמה, שזה מדי מצוד עבדית, אבל אחרי נפילת האדם הראשון, אחרי חטא נוח, אז כבר הותר לכל בהמה, ויש איזשהו אור אלוקי כזה, שיורד לתוך עולם דעבדי, ובו מסדר סדרים לכאן ולכאן. ועל זה בא המדרש שהוא אומר, החיבור של מידת הדין, נקרא לזה ככה, עם המציאות המתונה שבה אנחנו נמצאים, עם מציאות מאוד מאוד דעבדית, אז ודאי שמצד כלפי האמת האלוקית, תמיד היא מתגלה כאן בצורה חלקית, בצורה מסוימת אפילו דעבדית. אלא שזה מה שהמדרש אומר, אלא שתכניס של המצוות אל תחפש בעולם הזה, אלא תחפש בתנועה הפנימית שמספרת מוכר הדברים האלה, שהמדרש כאן בדיוק בא להבחן בין הלבושם של המצוות לבין התוך הפנימי של המצוות. כמו שאמר כאן בהמשך הפרק, יאמר ש נכון, הוא מזכיר זה כאן עם לעתיד לבוא בכלל יותר את המידה של זה על עם ה של הטבע בכלל אי אפשר לאכול
בלי שחיטה,
איפה זה? כאן, כן, בידו, כן. ועוד מידה של עמדנו, ככה עוד דוד יעל תמיד הכל, אומרת השם תופעה מה כבר הקדוש ברוך הוא שאוכל ישראל בלא שחיטה, או שישראל נוחה ואוכל שכל דבר מנהמתי אלה שאין צבוי על השחיטה אלה, צרפת ישראל, כי לעתיד לבוא עושה סוטל צדיקים ויש שם שחיטה עד אלה בשביל לבדוק ולצרף את ישראל, כן? שהמדרש אומר ש כנצלנו בקפה המודעה ראשונה, שבכלל לעתיד לבוא מה שהמדרש אומר תותר שחיטה, כן? שיוכלו את הלוויתן בלא שחיטה. המדרש, כן, הרב ארטמן מביא אותו באחות, שאומר תדע איך יודעים שאותר בשחיטה, כי המדרש אומר לוויתן חיה כזאת גדולה, מאחד בכלל שוחטים אותה, מביאים כמה חיצים וקרדומים, הם לא מצליחים בכלל להגיע לשחיטתה, ואומר לא נתנו מצוות אלה לצלם את הבריאות. אז זה נראה שבעצם המהר"ל רוצה לומר שהמצוות בצורה הלבושית שלהם הם בעצם מכוונים כלפי המדרגה שבה העולם עכשיו נמצא, ועכשיו העולם נמצא בעולם שהסדר שלו הוא שבכלל מפסידים בהמה, ועכשיו נמצא לזה כאן גם הסגנון שדרכם המצוות משקפות את עצמם, הם מכוונים אל מצוות מאוד מאוד מסוימת שבה אנחנו עושים עכשיו. לעתיד לבוא כל העולם יהיה מרחבי חיים אחרים לגמרי, המזון שנאכל יהיה בכלל מזון של לוויתנים שנמצא בעולם אחר לגמרי, ואז ההשתקפות של אור המצוות לעתיד לבוא יתגלה בכלל בסגנונות אחרים לגמרי, מה שהמהר"ל יאמר בסוף הספר שהתורה היא נצחית אבל מצוות בטלות, מסביר המהר"ל, כי האור של התורה הוא דבר שקשור למידת הדין לצד אלוקי לגמרי. ההלבשה שלו, המהר"ל אמר, לא שהמצוות יתבטלו והאמת הזאת תתבטל, אלא העולם יהיה עולם אחר לגמרי. אז ההשתקפות של אור אלוקי בתוך העולם יהיה אחר לגמרי. או במילים אחרות, אם בפרק ו', המהר"ל קודם כל הסביר, המצוות לא קשורות לעולם הזה, הן קשורות לעולם הנבדל, הן קשורות לעולם הדין. אבל מצד שני פרק זה אני אומר המהר"ל, אבל המצוות כן משתקפות בתוך העולם הזה, אבל לא רק משתקפות בתוך העולם הזה. כשאתה רוצה לדעת את הערך של המצוות, אל תראו אותם לפי הלבושים, תראו אותם לפי האור הפנימי. זה מה שהמדרש אומר, וכי מה אכפת לקדוש ברוך הוא אם שוחט מהצוואר ומהעורף? זאת אומרת, אם אתה רואה אותם מצד הלבושים, ודאי שהיה אור שבכלל לא נשחט, או שהם קשורים לעולם כזה של לוויתן, ששם כל סדרי אחרים הם אחרים לגמרי. אבל לא ניתנו מצוות אלא לצרם את הבריאות, מסביר המהר"ל, לא ניתנו מצוות אלא לצרם, זה גם נהיה קצת לשון המהר"ל כאן, לא רק לזכך אלא לצרף את האדם אל הקדוש ברוך הוא, כך המהר"ל משתמש כאן, לחבר אותנו לתנועה אלוקית. וזה כל היופי של המצוות, שבכל מיקום ומיקום שבו אדם לא נמצא, בכל המדרגות הנסופיות האלה, תמיד האור האלוקי הזה מצליח לגאול אותנו ולחלץ אותנו, כמו שאמרנו בפרק ד', משאול תחתיות למקום הגדול שבו אנחנו נמצאים. אז לכן שהמהר"ל אומר שלמצוות יש בהם תרך אלוקי שלהם, זה בעצם יותר האור הפנימי שיגנו בתוך המצוות, שהוא יודע לדייק לכל מדרגה ומדרגה שבו אדם נמצא איך לחלץ אותו ולרומם אותו אל מדרגה יותר גדולה. בהקשר הזה, אם ככה אנחנו כן מבינים את את היסוד הגדול הזה של המהר"ל, אז צריך קצת מה זה כן?
המדרשים
שהוא מביא שם, כן. שבעצם אין אף ערך עצמי, אלא הכל רק לצלם את הבריאות. אמר על עצמו מפרש חולק, אומר, אי אפשר להסביר ככה. הוא אומר כאן, שיקשה מה שאמרנו. ולכן המהר על עצמו מסביר, שזה, אולי נסביר את זה, איפה מסביר את זה, כי זה המשל הגדול שאמר מביא, של גרעין, שאתה שותל אותו בתוך האדמה, ומוציא ענפים ופחים. שאומר המהר על הענפים והעלים שהוא מוציא שם, ואולי כבר עכשיו נאמר, גרעין זה בעצם פרק ו', זה האור העצמי של המצוות. האדמה זה איך היא נשתלת בתוך המצוות עצמה. כל הציצים והפרחים, הענפים והעלים שקיימים שם, זה לא המצוות עצמן. זה איך המצוות משתקפות בתוך עולם של האדמה. שבעצם בתוך עולם שהוא קשור למערכת אחרת לגמרי, הזרע קשור למדרגת הצומח, האדמה קשורה למדרגת הדומם, בנמשל שלנו זה בת מלך שנשאת לאירוני, זה איך אור אלוקי שתול בתוך העולם. בתוך העולם עצמו הוא משתקף את עצמו עכשיו בצורה של גזע ושל עלים ושל פרחים, כל מיני כאלה שהם השתקפות של הגרעין עצמו בתוך המצוות המסוימת שבן מצאת. עכשיו זה שיקוף של הדבר הזה עצמו, אבל כפי שהוא משתקף בתוך הדברים עצמם. אומר המהר"ל, אם תנסה למצוא את הטוב בעלים מצד עצמם, זה שקר. הרי יכול להיות, נגיד, יש פרי מסוים שהעלים שלו הם ברודים ויש גרעין מסוים שהעלים שלהם ירוקים. האם אפשר לומר שירוק הוא דבר רע וברוד הוא דבר טוב? תלוי על איזה גרעין דיברת. ולכן הניסיון למדוד את המצוות בין לפי הרמב״ם ולפי הרמב״ן, לפי ההלבשות שלהם, לפי העולם הזה, כי זה מקודת המוצא, אומר המהר"ל שם לא מונח הטוב והרע. שם זה רק שאלה עד כמה הוא משקף את המדרגה עצמית של מצוות. איפה אתה תמצא, איפה בעצם בכל האילן שצומח, איפה אתה תמצא את הדבר העצמי? רק בפרי, כי הפרי הוא תואם את הגרעין בדיוק. בעצם כל מה שקורה בדרך זה רק תהליכי התהוות עד שמגיעים לפרי עצמו. אז בעצם כל העלים והדברים שקיים באמצע, אומר המהר"ל, הם שיקוף של הטוב, הם לא הטוב עצמו, והם לא תמצא את האור אלוקים. אתה כל מה רואה את העולם הזה כנקודת מוצא, אתה טועה להעריך דרך האמיתי של המצוות. אמרו צדיק כי טוב כי פרי מעליהם יאכלו. רק כשהכל מגיע לפרי, בעצם הגרעין, אחרי כל הסיבוב הזה, חזר עוד פעם לראות כגרעין, חזר לעצמו, רק אז בעצם אפשר להבין את הערך העצמי של הדברים. אז שבאים מלא למדוד את המצוות, זה הכוונה באים למדוד אותו מידת הדין. זאת אומרת, איך הם תואמים את העולם העליון, ולא איך הם ולא דרך סדרי הלבוש שלהם, למרות שזה כל יופי של המצוות, שהם סוף סוף יודעים לגאול גם את האדמה, לגאול גם את האירוני, ולכוון אותו למקום הגדול יותר. אבל את ההתחשות האמיתית קורית בגרעין ולא קורית בלבושים. כן, אני מקווה שאני מסביר את זה מספיק טוב, גם העדיין היום משבועות, וגם ככה קצת זה, אבל בסדר, כן, זה לדעתי האור הגדול שפרק ז' הוסיף על פרק ו', ובעצם כאן המהר"ל כאן בפרק ז' חוזר אותם למצוות לא תעשה בעצם הדבר מסוים הזה. כי מצוות לא תעשה הם בדיוק מדברים את סוגיית ההשתקפות, איך האור אלוקי משתקף בעולם. יש מצוות העשה שהם כל מה נועצים אותנו במקום העליון, ומצוות לא תעשה שהם אלה שמשתקפים אולי דרך כל העלים האלה, זה יותר איך הדבר הזה עכשיו מוטמע בתוך הסדר המסוים שבו אנחנו מוצאים, זה איך זה מתקבל בתוך המצוות העולמית עצמה. לכן המהר"ל כאן בפרק ז' פתאום חוזר מחדש להזכיר לנו את כל מצוות לא תעשה, להזכיר לנו שיש בחינה שאיך האור אלוקי מוטמע בתוך המציאות. אבל ששואלים מה לא ניתנו מצוות אלא לצלם את הבריות, אם תבחן את המצוות על פי סוגיית השחיטה, אז כי יכול יש לך מסר, הסימן שהקדוש רוצה שנשחוט בהמות. לא, הקדוש רוצה שגם בני אדם ששוחטים בהמות יהיו קשורים לאור אלוקי, לצלם את הבריות. זה בעצם המסר הסמוי שגנו בתוך המצוות, שאליו הכל הולך וחותר. כן, בסדר, אתם איתי? כן, בהקשר הזה פרק ח' הולך עוד צעד אחד נוסף, כי בעצם פרק ו' תיאר את הצד העצמי של המצוות של מידת הדין, פרק ז' תיאר את ההתלבשות של הצד העצמי הזה, איך הוא מתלבש בלבוש, איך הגרעין מתלבש באדמה ומתגלה בתור כל העלים והענפים שמשקפים את הדבר הזה עצמו, והכל מכוון למקום העליון. פרק ח' ומדם מסוימת משלים את המהלך שהוא בעצם מתאר איך גם האור של המצוות נוגע בסוף גם אל העולם הזה ממש בעצם כאילו מדם מסוימת המהלך בפרק ח' מתייחס גם לדברי הרמב״ם והרמב״ן או יותר הרמב״ם שהמצוות גם יש בהם לכאורה משהו שקשורות גם לריפוי של דברים בעולם הזה שזה המהלך כביכול אומר בפשט הפרק שזה נכון למה שאמר חמד זכאי ידחה בקש את אותו גוי ששואל אותו שאלות מה הטעם של הפרה אדומה והוא אומר לו, מביא לו שזה יש כאן טיפול פסיכולוגי או פסיכיאטי או לא יודע בדיוק מה שמרפא אותו כמו שראית האדם שנכנס בו רוח תזזית ככה מרפאים אותו אבל שלתלמידים שלו כן זה איזה חזק כאן למה אתה אומר אמר למחרכם לא עמד לצם ולא מתארים אלא אמר הקדוש הוא כל כך חכרתי גזעתי את הראשון לבוא ואותי כתיב זאת חוקת התורה ובהקשר הפשוט של המדרש הזה זה הכי בא להבליט שכביכול הרמב״ם לא צודק שאין איך למצוות מצד מידת הרחמים הכוונה מצד התועלת שזה תורם לעולם אלא רק חוקה חכרתי גזעתי אבל שמעיינים טוב הפרק רואים שבצורה עקבית המהר"ל לגמרי מודה לרמב״ם, לא פליג על הרמב״ם, אלא חולק יותר מה טעם סיבת המצווה. אני קורא כמה משפטים בפרק, אומר המהר"ל, חלנו אותם בדם וחלו שכולם מולדים איזה גרע וכל דברים אלו, אין בהם ממש, הוא מוסיף המהר"ל שלושה מילים חשובים לעניין איסור שלהם. המהר"ל לא בא לומר שמי שיוכל מחלות אסורים, אז מבחינה בריאותית הוא יהיה בריא לגמרי. הרמב״ם צודק בתיאור של עובדות מה יהיה. אבל אמר המהר"ל זה לא מתחיל משם אלא בעצם יותר נכון לומר זה מסתיים שם כי הסתכל בורא טוב ורע על מה התורה היא עיקרה היא קודם כל לחבר אותנו לעולם העליון אם העולם מחובר למצוות אמיתית אז גם כל המערכת הטבעית תתנהל בצורה נכונה אם היא לא תחובר למצוות אמיתית אז המערכת המעשית גם הרפואית והתרבותית וכל מה שנמצא בחוץ גם התנבל מאוד ולכן ודאי שיש גם בחינה שמידת הרחמים בכל המצוות יש גם במצוות איזשהו בחינה מסוימת שהם גם תורמים הרבה לעולם אבל אומר המהר"ל זה קצה הקרחון זה התוצאה של הדברים זה לא סיבת הדברים לעניין איזו שלהם אין משמעות כמו שאומר גם המשך ואם כי האמת שכל דברים האסורים מולידים איזה גם והמהר"ל לא מתכחש לכל הדברים שהרבא אומר שבפועל זה גם נותן הרבה הרבה ברכה בעולם אבל אין זה טעם האיסור, כן? או אני אביא עוד מה שהמהר"ל גם בסוף עמודה כ"ט אומר כי התורה היא סדר שכלי שואל אדם ממה שהוא אדם וזה לא דבק בשכלי וכל אשר יוצא מן הסדר מביא לו עיבוד הנפש לגמרי זאת אומרת, נסח זה ככה לא בגלל המצוות המבט שלהם מתחיל מהצד של העולם הבא אבל מכיוון שהעולם הזה הוא אפשר להגיד חי בזכות העולם הבא, מקבל את הכל שלו מכוח העולם הבא, אז אם האדם לא יהיה מחובר לעולם הבא, מילא העולם הזה יתנבל ויתפורר, כן, אבל כמו שהמהר"ל אומר, בסופו של דבר, לכן אולי זה קצת לימוד זכות לרמב״ם, שהרמב״ם יותר בא לבטא את ההשתקפות של מידת הדין מתוך מידת הרחמים, ואולי בתור מסקיות כסף מותר לרמב״ם לומר את הדבר הזה כדי לחדד לנו עד כמה המציאות חייבת את התורה, אבל בסופו של דבר המקום האמיתי עצמי של הדברים הוא מונח בתוך האור הזה של התורה, וזה אולי רק דבר לא, זה מוריד זה למעגל עוד יותר שלישי, הכוונה כאילו המהר"ל באופן עקרוני בא לרומם את המצוות מעל כל זיקה של העולם הזה כל זה לעומת הרמב״ם עם הפרקים לאט לאט המהר"ל כאילו מודה לרמב״ם, לא באמת כי הוא כל מדגיש מאיזה נקודה אני בא אבל אני מודה שהמצוות הן אלוקיות, אבל כבר בפרק זה אני אומר, אבל מתלבשות בליבוש שמכוון כלפי תיקון העולם הזה בפרק שאתה אומר לא יותר ואפילו הנה חינמי, גם בזכות הדבר הזה, גם כל העולם הזה מתיישב בצורה נכונה, ושהוא עונה לגוי, את התשובה שהוא עונה לו, זה לא שקר, זה רק דחתו בקש, אתה מתייחס לשוליים של הפרשייה, כי בסופו של דבר, זה ברור שאם העולם קשור אל הנצח, אז גם הוא תפקד בצורה נכונה, אם הוא מנתק מן הנצח, אם הוא מנתק מהחיבוש לו למקור חיים, אז גם כל המצוות מתפוררת, אבל לזהות את כל המצוות רק מצד הפרק זין, הלבושים שלהם, או רק פרק ח' התוצאות שלהם, זה בעצם לא להבין את הנקודה הגורלית הפנימית שקיימת בתוך המצוות.
אני לא חושב
בעצם לומד
בפרק
זין
חטא,
מהסוף, מי... נותנים בהגבלה של פרק
ג' ומציאות עושה בשלמה, אבל פרק זין
יורד
להשלים
את
העולם,
כמו שפרק
ב'
היה לפני
פרק ג'. מעולה. נגיד ככה, כי אם זה נכון שהרמב"ן והרמב"ם זה בעצם בת מלך והאירוני, אז עיקר פרק זין זה בעצם לשאת קושות הרמב"ן. זה בעצם הזירה הגדולה שלו, שפשט המדרשים בפרק זין מראים את הרמב"ן. ואיתם הוא מתמודד פרק זין, ומראה שקודם כל זה ברור שמבחינת האמת המצוות הם עצמיים. המדרשים האלה אומר, לא שהרמב"ן צודק ששם מתחיל, אלא יותר בא לומר איפה התורה מתלבשת. פרק ח' שלגוי הזה הוא דחה אותו בקשה, אבל אמרנו סוף סוף מה שהוא עושה מהסורי שבעולם, שבמצוות יש גם משהו שקשור לתיקון העולם, אז זה נכון, אבל זה כבר הקצה האחרון של הדברים. על הדרך גם האירוני יהיה מאוד מאוד שמח שיש לו בית מאוד מאוד יפה, והפרק הוא הכי יפה בגלל שהוא נסע את בית מלאכים, אבל זה תוצר ממילאי של הסיפור האמיתי שקורה כאן, התחשות האמיתית שקורה כאן, זה שיש כאן זיווג עליון שנעשה בין בת מלך לבין האירוני, זה הסיפור האמיתי, וכל הדברים האחרים זה רק התבשמות נעימה שבאה על הדרך מתוך הדברים האלה. המהר"ל בסוף הפרק, בסוף פרק ח', שם הוא אומר דבר שסתם רק מחדד מאוד, אני פשוט לא יודע אל מול אני צריך להגיב, אבל היו כאלה שבהירו ששיטת המהר"ל שאין טעמים למצוות, וסוף פרק ח' או אולי יש הרבה מקורות כאן בפרקים, כאן אפשר לדייק את זה, אבל סוף פרק ח' אחי זה יותר זוהים ששואל מהר"ל בסוף כל המהלך, ואם יאמר האדם למה נותן הסדר השכלי שעשה אדם אלה למצוות, ואם השאלת מהר"ל שאין איזה היה צריך לומר כי אין להם סדר שכלי, אבל המהר"ל מתאמץ, הוא אומר, בבדם, צושים דת האמן, צושים כבודם, יש מה כאילו שאדם מיוחד מסימן אלה כי אומרים לאדם. זאת שאין את אדם ידוע ונגלה, הייתי צריך לומר, שמה הם מחוכה חקרתי, שר המהר"ל אומר, לא הם ידועים, למשל שערכם לפי מלתם ודרגתם, עד שכל המצוות הם פיסת השכלי, וכמו שהמהר"ל גם בפרק נ"ג, המשך לומר, שלעתיד לבוא כל עם ישראל ידע את טעמי המצוות. אבל הבאתי את ה... ולאדם, הוא חוק וגזרה כאשר אינו עומד על טעם המצווה, שזה רק בעצם, רק אולי יש כאן משהו מאוד מהותי במהר"ל, שבעצם ההבדל בין טעמי המצוות של המהר"ל לרמב"ם, קודם אמרתי כי זה קשור למידת הדין, לתביעה לגודל זה קשור למידת הרחמים. אבל יכול להיות שיש נדמה לי גם הבדל מהותי ביניהם, כמו שאמר כותב בפרשת בחוקותיי, מתי אתה נותן טעמי המצוות? לפי הרמב"ם אתה יכול לתת טעמי המצוות לפני שקיימת את המצווה. כי אתה מזה מהחיסון של העולם, אתה יכול לזהות איזה דברים לבוא לכתוב. לפי המהר"ל אין סיכוי לאדם שייתן טעמים למצוות, כל דו לא בכלל קיים את המצוות, כל דו לא חי בכלל חיים אלוקים, שזה סוד הקדמת נעשה לנשמע. אי אפשר בכלל לשמוע, להבין את הפשע של המצוות, אם אתה לא קודם כל חי את ה... את מה שהמצוות פועלים לך, שפועלים לך חיות אלוקית, ואז אתה מסוגל עכשיו לדבר בשפת אלוקיות ולומר איזה מדרגות חדשות התחדשו בתוך העולם. שלכן ככה אמר, הוא אומר, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם, חוקותיי זה דברים שאתה לא יודע טעמם, משפטיי זה דברים שאתה לא יודע טעמם. אומר אמר, זה הסדר, קודם כל בחוקותיי תלכו, קודם כל נעשה, קודם כל תתבטל על משהו גדול, ובזכות הדבר הזה את משפטיי תשמרו ועשיתם אותם, בזכות שבחוקותיי תלכו, זה מה שאומר כאן שלאדם הוא חוק גזר כאשר אינו עומד על טעם המצווה. אבל ודאי שהתוצר הסופי של דברים יקרה את זה משמעות גדולה. אבל בהערה אגבית שאמר לו אומר מה המצוות שהטעם השכלי נותן שנדע טעמם, כמו מצוות צדקה ותפילה, מצוות כיבוד אביהם. נתתי לזה דוגמאות חזקות מאוד, ומה הטעם של תפילה באמת למשל? מי שיכול לסביר את הטעם הרציונלי של מצוות התפילה, חוץ מהסברה הרציונלית של הרב עולת ראיה, ושפנה קציב, לא נראה לי, או גם כיבוד הורים, רוצה לומר, טעם זה פשוט כי אדם חי חיים גדולים כאילו, שאדם מקיים הורים, אוי לו לאדם, שמקיים הורים רק מצד נימוק סיבתי, רציונלי, חיצוני, שכל דברים אחרים. אלא הכוונה, שיש מקומות שבו כבר אנחנו חיים את האור האלוקי. שזה בעצם, מה שאמרתי קודם, זה בעצם מבחינת פרי. כן, זה לא שאדם אוכל פורטם בעולם הזה, שאדם כבר מסוגל, זה בדיוק, הרי כל הרשימה כאן היא בדיוק מה שמוזכר במשנה, זה לא שאדם אוכל פורטם בעולם הזה וכן כבר בא, כיבוד אב ואם והכנסת אורחים וכו' וכו', שזה בעצם מקומות כאלה שבהם אדם חי כבר תור אלוקי, והתכלית העתידית היא שכל המצוות יהיו בצורה כזאת שהטעם שלהם, הכוונה שנחיה גדלות אלוקית שלשם כל ה... סדר שבצעות מביא אותנו סדר ככה ואיך לא, נכון, אני רק רוצה על פרק פרק של עצמו נפלא, ואני מאמין שדיברתם בו ברכות, אז אני לא יותר די יחיל לבאר את המחלוקת הגדולה של הרמב״ם והמערב, שגם היא במידה קצת שורה למה שדיברנו עכשיו, עד כמה המצוות הם רק שמה דווקא הרמב״ם, אבל מתגלה לא במקום ה הרחמים שלו, למקום הכי הצילי שלו, דווקא שם הרמב"ם מגלה, כן יותר כבת מלך, שכל המצוות הם רק בעצם